הפעם שעבר דיברנו רק על המקור הראשון, על המדרש של בת המלך. מה בעצם דיברנו שם? ראינו שם שהמדרש מתאר לנו משל כזה של בת מלך שהתחתנה עם עירוני, והשידוך ככה נראה קצת משונה, כי יש פה איזה עולמות מאוד מאוד שונים, וכל מה שמביא לה הוא באמת לא מספק אותה. כי אם מן העליונים, כך הנפש, אילו הבאת לכל מעדני עולם, אינם כלום לה. ובעצם הסברנו שהמשל הוא משל שמלמד אותנו תובנה מאוד מאוד יסודית, שאיתה בעצם אנחנו מתחילים את הבירור ואת עבודת השם. ואיש האדם, יש בו זוגיות של קומות שונות בתוכו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כמו שראינו בפסוקים, עפר מהאדמה ונשמה מהעליונים. והזוגיות הזאת היא צריכה להילמד. היא צריכה להילמד, כל מהות האדם זה לחבר נכון את השמיים שבתוכו והארץ שבתוכו, את הנשמה עם העירוני. והטעות שפה המדרש מתאר, שבו העירוני הוא מנסה לשמח אותה, אבל מהעולם שלו, היא טעות שבעצם מבטאת את הטעות האנושית של שאדם מכיר את העירוני שבו, כי זה הרובד התחתון יותר שאותו אנחנו מכירים טוב, אבל את בת המלך הוא לא מכיר. אז שיש אותות מצוקה מבת המלך, מאיזה עולם פנימי שלא בא על ריצויו, לא, הוא לא מסופק, הוא לא שמח, אז העירוני הוא מנסה לשמח את בת המלך מהעולם שלו. זאת אומרת, אדם מרגיש שיש בתוך העולם הרבה הרבה יותר עמוק מאשר העולם העירוני, מאשר רק לשרוד ולחיות את הצד הגשמי. אדם מרגיש את זה, אבל כשיש את המצוקה הפנימית, במקום ללמוד מה קיים בתוכו ולהתרומם לגודל האלוקי שקיים בתוכו וללמוד אותו ולברר אותו ולברר מה באמת מזין אותו, מה באמת מסמך את הרובד הנשמתי הזה, אז האדם ממשיך לספק סיפוקים גשמיים על המצוקות הפנימיות שלו, שזה כמובן לא ממלא, גם הנפש לא תמלא. אז זה הסיפור שהוא מתאר מצב אנושי מאוד מאוד מוכר, אבל האופטימי פה זה שיכולה אפשר להגיד, המדרש אומר גם הנפש לא תמלא, כל עוד אנחנו נמשיך להכיל אותה במזון שלא מתאים. אבל אפשר גם לכתוב סוף טוב לסיפור. זאת אומרת, אם נכיר אותה ונזין אותה במזון המתאים לה, נוציא אותה אל הפועל, נלמד לחיות אותה ונשמוח בה, אז היא כן תמלא את זה. בסדר? אז זה המדרש שראינו בפעם שעברה. בסדר, אנחנו ככה ממשיכים הלאה. כדי ככה קצת להתחיל להכיר את בת המלך הזאת, אז אנחנו ממשיכים במדרש של הפסוק בתהילים. אז דוד המלך אומר בתהילים, כהיה אל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. זה מין דימוי כזה. דימוי הפעם מדוד המלך בעצמו, שמדמה את אותה נפש אלוקית שבתוכנו, לאייל שעורג על אפיקי מים. אייל, מהו אייל? מה ההבדל בינו לבין האיל? ומה היה בהקדת יצחק? 5 נקודות על כל חלק בשאלה. מה ההבדל בין האייל לאיל? מה האיל? מעוגלות? השופר הוא מהעיל. מה זה העיל? איזה חיה זאת? מה? לא מפחד. יש אייל ויש עיל. האייל הוא חיית בר או חיה או בהמה? עיל זה כבש. ואייל זה חיית בר, כן, עם הקרניים המסועפות. חיה, כן, יש צבי ואייל, הם קרובי משפחה. כן, הצבי והאייל הם החיות הארץ ישראליות הכשרות, אך לא, אבל לא, הם לא בהמות, הם חיות. חיות כשרות, יש בזה מבטאות מדרגה מאוד מאוד אצילית של ארץ ישראל. הבהמות הם החיות היותר בהמיות, הם גם החיות שעולות על המזבח, הם החיות שמבטאות את הצד הבהמי שבתוכנו, אבל הצבי והאייל מבטאות איזה חיות טבעית כשרה, כן? יש חיות טורפות ויש בהמות כשרות, אבל יש חיות תהורות, אין הרבה. הצבי והאייל מבטאות איזו מדרגה כזאת של חיות טבעית טהורה. כן, לכן הם מאוד מאוד קשורים לארץ ישראל, סביב האייל, הם חיות ארץ ישראליות, כן, שמבטאות משהו טבעי, זה לא בהמה, שזה משהו מבוית ומאוד מרושם, חיות אציליות כאלו, ככה הם, זה מתבטא אפילו בזריזות שלהם, בקפיצה, במהירות, והם חיות, אבל הן לא חיות תורסות, הן חיות טהורות, הן לא חיות טמאות. אז צבי והאייל אל חיות, חיות בר, אז זה האייל פה של דוד המלך, והאיל זה כבש, כן, ומהקורבנות, אז שני אילים, או שבעה אילים בחגים, האיל זה הכבש. מה היה בעקדת יצחק? היה לו איל? איל, כבש, כן, הרבה ציורים מסיירים אייל, זה מסתדר יותר טוב עם הציור כמה אני כאלה, זה לא. לאייל אי אפשר לתקוע בשופר שלו. אז האיל שהיה בעקדת יצחק זה כבש, מה כזה, כבש. זה מה שהיה בעקדת יצחק, כן? אבל האייל זה חיית בר. בסדר? ככה בשביל המושגים. אז למה דוד המלך הוא בוחר באייל, בצימאון של האייל למים, כביטוי לצימאון של הנפש לאלוקים? אז באמת, קודם כל, בפשט, אז האייל הוא כל הזמן צמא למים. כי הוא כל החיים, הוא במאבק להגיע למים. אצלנו המים זה החיות. זה ממש החיים. אבל ברור שכל האויבים שלו, הם שם מחכים לו. כן? מאחורי איזה שיח. להגיע למים בשבילו זה מסירות נפש, וזה צימאון תמידי. זה לא... וזה מלחמה לחיים. ולכן, אומר דוד המלך ככה, הנפש שלי צמאה לאלוקים. להגיע לאלוקים בשבילי זה כל הזמן, כל הזמן חתירה מתמדת, וזה עניין של חיים. וזה עניין של כל רגע ורגע. האייל, איך שהוא גומר לשתות, הוא כבר צמא לפעם הבאה. הוא יודע שהוא נמצא כל הזמן בגעגוע. כל הזמן נמצא בגעגועים אל המים. הריגה. כן, נפשי תהרוג אליך אלוקים. רש"י אומר את זה אולי אפילו בצורה יותר מומחשת, במשפט הראשון שהוא אומר, לפני שהוא מביא את המדרש שאני רוצה לראות, רש"י אומר ככה, אתם רואים מתחת הפסוק, כי האייל תהרוג על פיקי מים, אומר רש"י, לשון הרג נופל על כל האייל. זאת אומרת, ההריגה, זה הקול הטבעי של האייל. כאשר ייפול לשון נהם לארי, שיקוק לדו וגעל השברים וצפצוף לעופות. כן, זאת אומרת, אנחנו שואלים ילד מה עושה פרה, פרה גואה, הציפור מצפצפת, מה עושה אייל? פעם שאלתם? אז האייל עורג. זאת אומרת, זה ממש הקול הטבעי שלו, ההריגה, הגעגוע, כן? זה אפילו נשמע כזה, כזה בין כזה. אז ההריגה זה הקול הטבעי, אומר דוד המלך, הקול הטבעי של הנפש שבנו, שבתוכנו, זה הגעגוע לאלוקים, הצימאון לאלוקים. זה אולי הקול הכי טבעי שלה, הכי יסודי, הכי עמוק של הנפש שבתוכנו. ההריגה והכיסופים, הצימאון לאלוקות. אז זה ככה המשל. על גבי המשל, הביא פה רש"י מדרש. בסדר? רואים את זה ברש"י, רואות את זה בשורה הרביעית. אמרו רבותינו, האיילה הזאת חסידה שבחיות. כן? יש איזה... מידת החסידות, כן? אנחנו מכירים את זה אצל בני אדם, אבל חז"ל אומרים, האיילה היא החסידה שבחיות. וכשהחיות צמאות למים, הן מתכנסות אליה, שתתלה עיניה למרום. ומה היא עושה? חופרת גומה ומכנסת קרניה לתוכה וגועה. והקדוש ברוך הוא מרחם עליה, והתהום מעלה למים. אז ככה מן, מציור כזה מאוד מאוד מיוחד. יש איזה מצב כזה של צימאון, כן? העולם צמא למים, התחלנו להתפלל למים ו... כולנו מחכים. אז יש מצב כזה של חיסרון של מים בעולם, וכל החיות מרגישות את הצימאון הזה ואת החיסרון הזה. אבל הן יודעות שיש את האיילה, צריך ללכת לאיילה, היא ככה, היא יודעת להתפלל. אז היא, כל החיות, כן, זה ציור כזה, למשל, כל החיות באות לאיילה, והיה לה ככה מין כזה תנועה כזאת של 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 תחנונים, חופרת גומה, מכנסת את הקרניים לתוכה, כן, אולי קצת מזכיר את חודי המעגל כזה, מישהו כזה, מין התרפקות כזאת, תחנונים כאלו, והקדוש ברוך הוא מרחם ונותן מים לאדם. אז זה סיור, מין מדרש כזה מיוחד על האיילה. אז משהו באיילה הוא כללי, הוא לא רק, כל החיים עברו את הצמאון, אבל יש בו צד כזה של תפילה, של קשר מיוחד. זה לא רק בשבילה, בשביל כל החיות. וכמובן, כל זה, זה, זה משל על, על, על נפש האדם, כי זה הנושא פה של, של הפסוק. כן? ההריגה של הנפש לאלוקים. הריגה שהיא לא רק הריגה בשבילי באופן פרטי, הריגה מתוך הבנה שהעולם צריך את המים, העולם צריך את, את הטוב האלוקי, העולם צריך את הקשר לאלוקים. אז זה מדרש אחד. עוד מעט נדבר עליו, אבל אני רוצה לראות עוד מדרש. רש"י מביא עוד מדרש. אומר רש"י ככה: כי אייל תערוג, כי אייל תערוג לא נאמר, וכי אייל יערוג לא נאמר, אלא כי אייל תערוג. דיבר הכתוב וזכר ובן קבע. זאת אומרת, שם לב רש"י פה לנקודה של זה עניין לשוני פה בפסוק, כן, שהוא תמוע. למה הביטוי כי אייל תערוג הוא תמוע? כי זה ביטוי שמערבב זכר ונקבה, נכון? היה צריך לומר כי אייל יערוג על אפיקי מים, כן? או כי איילה תערוג, נכון? דיבר על הכתוב בלשון זכר ונקבה. ממילא מבין רש"י, כשהכתוב פה מדבר, דוד המלך מדבר בלשון זכר ונקבה, שוב, זה בא לרמז, זה בא להעמיק לנו את הסוגיה של האייל, האייל והאיילה. יש פה אייל זכר ואייל נקבה, ככה רמוז פה. יש פה אייל תערוג. ולכן רש"י קצת משנה את מה שהוא אמר קודם. לא משנה, אלא מוסיף. הוא אומר ככה: דיבר הכתוב בזכר ובנקבה. הזכר עורג על עסק המים, כמו שפרשנו. זאת אומרת, האייל הזכר הוא שייך למדרש. מה שאמרנו קודם, את המדרש, אלא האיילה שכל החיות באות אליה מתפללת למים, זה דווקא האייל הזכר. זה האייל הזכר, המדרש הזה. ועל האיילה הנקבה מביא רש"י מדרש נוסף. בנקבה, הנקבה, כשהיא קורעת ללד והיא צועקת, הקדוש ברוך הוא מרחם עליה. המדרש במילואו, שרש"י מצטט פה רק חלק ממנו, מתאר ציום עוד יותר מיוחד, שהאיילה, כשהיא קורעת ללדת, אז הרחם שלה צר. ומאוד מאוד קשה לה ללדת. כן, הרחם צר מדי, בשביל להוליד. ואז היא זועקת לקדוש ברוך הוא, היא עורגת, גם היא, יש לה כוח גדול של תפילה, והקדוש ברוך הוא מזמן נחש, הוא מקיש לה במקום הרחם, ונפתח הרחם, וככה זה עוזר לה להוליד את הוולג'ה. כן? זה המדרש על האיילה. שהוא גם מאוד מיוחד. גם הוא עוסק בכוח התפילה, גם כמו המדרש הקודם, שהאייל מתפלל למים וכל החיות באות וכו'. גם פה יש כוח גדול של תפילה. אבל פעם זו לא תפילה למים, זו תפילה להולדה. ותפילה מיוחדת כזאת היא שגורמת אפילו לנחש, שהוא בדרך כלל יסוד שלילי במציאות, והנה התפילה של האיילה גורם לזה שאפילו הוא בסופו של דבר גורם פה לטובה. כן, שנפתח רחמה של האיילה בזכות הנחש. אז מה משמעות הדבר? יש לנו פה שני מדרשים, מדרש של האייל ומדרש של האיילה. המדרש של האייל כצמא למים וכמתפלל לכל העולם, לכל החיות. מדרש של האיילה ותפילתה על, 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 על קושי הלידה והיכולת להוליד. וכל זה, המדרשים האלה באים כפרשנות פנימית של חז"ל על הפסוק הזה של, 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 של נפש האדם, ההורגת לאלוקים. אז לכאורה, אנחנו רואים פה שתי בחינות של האייל. שהאייל, האייל והאייל. צד של אייל זכר וצד של אייל נקבה, אייל הנקבה, והם שתי בחינות בתוך אותה נפש שעורגת לאלוקים. או שתי בחינות של הריגה לאלוקים, של צמאון לאלוקים, של תפילה, כן? יש תפילה של האייל ויש תפילה של האיילה. כן, שתי הבאות של נפש האדם. הבאה של האייל היא בקשר למרון, בקשר ברצון להוריד מים, להוריד מים. המים שנמצאים בשמיים, נמצאים בעולם העליון, והעולם התחתון צמא למים. בלי מים מהעולם העליון, העולם התחתון אין לו רוויה, אין לו חיים. הצמאון למים זה צמאון לאלוקות. זה המשל. כן, כי המים, שמיים בנוטריקון חז"ל אומרים שם מים. השמיים מבטאים את המקור העליון האלוקי, שהוא המקור של המים, הוא המקור של הטוב האלוקי שמרווה את העולם ויעניק לעולם את החיות שלו. והצד הזה הראשון, הסיפור הראשון, המדרש הראשון, מבטא שהנפש, נפש שלנו, נפש האדם, נפש עם ישראל, היא צמאה, צמאה לאלוקים, צמאה למקור העליון שממנו ירד כל השפע, ירד כל השפע שיחיה את העולם. אז המדרש הראשון מבטא את הגעגוע, הצמאון, למים האלוהים, כן, למקור האלוהים. המדרש השני הוא מבטא תפילה שהיא יותר כלפי מטה, התפילה להוליד. התפילה להוליד היא כבר לא תפילה כלפי מעלה, להיות דבק ולקבל מהמקור העליון, אלא היא תפילה שנזכה להופיע ולהוליד את מה שקיים בתוכנו כלפי המציאות. כלפי המציאות. וזה הצד השני שבנפש האדם. הצד הזכרי שבנפש האדם זה הצד שרוצה לדבוק בשמיים. הצד הנקבי שבנפש האדם זה הצד שרוצה להוליד כלפי הארץ, כלפי המציאות. ולשני צדדים מהותיים, אולי המהותיים ביותר שבתוכנו. הרצון לדבוק באלוקות, שהיא בעצם מקור החיים, מקור הטוב, מקור כל האמת והטוב שיש בנו, זה הכל מלמעלה. הרצון להוריד את השמיים כלפי הארץ, הרצון להידבק בשמיים. ומתוך ההתמלאות הזאת, מתוך הספיגה הזאת מהשמיים, אנחנו רוצים להוליד כלפי המציאות, להחיות את המציאות, להוליד טוב כלפי המציאות. בחסידות יש לזה ביטוי שנקרא רצו ושוב. רצו ושוב, רצו זה לרוץ כלפי מעלה, כתוב ביחזקאל על החיות, על המלאכים, והחיות רצו ושוב. אז אדמו"ר הזקן בתניא בפרק נון מסביר את זה, שהרצו זה לרוץ כלפי מעלה, להידבק במקור האלוקי, להידבק כלפי, יכול לעזוב את העולם הגשמי ולהידבק במקור האלוקי, זה הרצו, לרוץ כלפי מעלה. והשוב זה לחזור אל העולם ולהוליד כלפי העולם, להיטיב עם העולם. יש אורות ככה בשליפה? אורות? פה? פה נשאר. אפשר לשלוף? נקרא לכם פה באורות ישראל, תודה רבה. כן, מתוך אורות יש כמה חלקים. החלק האחרון נקרא אורות ישראל. שם הרב, כן, הגדרות מאוד מאוד יסודיות על עם ישראל, ישראל והאומות, כלל ופרט, כאילו ממש כמו ככה יסודות התפיסה של הרב קוק במעניינים הכי בסיסיים, ארץ ישראל, עם ישראל, כלל ופרט וכו'. אז פרק הראשון הרב עוסק בלהבין את הדבר הכי יסודי והכי ראשוני שנקרא כנסת ישראל. וכנסת ישראל היא הנשמה של עם ישראל. בסדר? היא בעצם מקור הכוח שלנו, הטוב האלוקי שבנו. זה אותה נשמה פנימית שקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, שנקרא כנסת ישראל. והרב, בארבע פסקאות הראשונות, עוסק בלהבין מה, כמה שניתן, מה הגודל הזה, מה הדבר המופלא הזה, האור הגדול הזה שנקרא כנסת ישראל, כן? וכמה הבחינות. ופסקאות ג' וד' הוא נותן את קווי היסוד של הנשמה הזאת, למרות שהוא אומר אי אפשר להגדיר את כנסת ישראל, אבל אפשר להגדיר שתי קווי יסוד שבתוך הנשמה הזאת, וזה ממש מתקשר לאייל והאיילה שעליהם דיברנו. אני אקרא משפט מכל פסקה, בסדר? בפסקה ג', בפרק א' פסקה ג', אומר הרב ככה: אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כנסת ישראל זה נשמה, אדירה, אפשר לצמצם ולהגדיר אותה בצורה מוגבלת. כוללת היא את הכל. והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. זאת אומרת, הקו המאוד מאוד מרכזי ומהותי באותה נשמה, כלות נפשה לאלוקים. צמאון לאלוקים. מה שקראנו, האייל, כן? האייל שהורג למים, הריגה לאלוקות, הרצו. כן? כלות נפשה לאלוקים. הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית וכו' וכו'. בסדר? תשוקה לאלוקים. צמאון לאלוקים, צמאון לשמיים. זה קו אחד. הפסקה הדלת, אומר הרב, קו אחר. קו אחר שהוא הקו השני. שני הקווים שהם באים ביחד. עוד מעט נראה לאיזה דמות זה מתקשר. אומר הרב בפסקה דלת, עצמות החפץ להיות טוב לכל. בלא שום הגבלה בעולם כלל. הרצון להיות טובים, טובים לכל. להיטיב עם העולם. עצמות החפץ להיות טוב לכל. בלא שום הגבלה בעולם כלל. בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. להיטיב בלי הגבלה. לא הגבלה כמותית ולא הגבלה איכותית. להוליד טוב כלפי המציאות. למלות את העולם, להיטיב עם העולם, בגשמיות, ברוחניות. עם הכלל ועם הפרט, עם ישראל קודם כל ועם העולם. כמובן צריך לעשות בזה סדר והדרגה, כן? אבל הרצון להיטיב הוא רצון טוטלי. הוא רוצה להיטיב עם כל העולם, להרים את העולם. בגשמיות, ברוחניות, בברכה. ונברכו בך. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זה מי שאנחנו. זה ה-DNA שלנו. זאת אומרת, שני קווי יסוד בסיסיים. הצמאון לאלוקות והרצון להיטיב. האייל והאיילה, כן, במדרשים שראינו. הצמאון לאלוקות, זה הכל מתחיל משם, זה הרצון. משם אנחנו מתחברים לשורש שלנו. אבל ההתחברות הזאת לשורש, עלולים לחשוב אנחנו שאנחנו מתחברים לשורש האלוקי כדי לברוח מהעולם. לא, לא, לא. אנחנו מתחברים לשורש האלוקי כדי להיטיב עם העולם. כדי להרבות ברכה, כדי להיטיב, כדי... אלה שתי קווים שבאים ביחד ומתבטאים בצורה מופלאה בדמות שאנחנו עוסקים בה בדיוק בפרשות השבוע הללו, נכון? איש האמונה ואיש החסד. נכון, אברהם אבינו. זה קווי היסוד הכי בסיסיים של אברהם אבינו. נכון, אברהם אבינו ששובר את הפסלים ולא יכול לישון בלילה, כל עוד הוא לא מגלה את המקור האלוקי של העולם. זה לא השמש, זה לא הירח, זה לא הפסלים, זה לא... נפשו סוערת, הוא מחפש איפה המים האלוהים שיעברו את העולם. זה הצמאון לאלוקות. ואברהם אבינו שלא יכול להירדם כי אין לו אורחים, כי הוא לא, הוא לא מספיק היטיב, כי הוא לא עשה, והוא לא נתן, והוא לא ריחם, והוא לא חמל, והוא לא אהב, והוא לא תיקן. זה שני הקווים היסודיים של נפש האדם, של כנסת ישראל. בסדר? ממילא אנחנו מבינים, וואו. ודאי שאותה נפש, שזה מה שמעניין אותה, על זה היא חולמת, ודאי שהיא לא תמלא ממעדני עולם. משניצלים, מריקודים, לא יודע מה. לא, יש לה חלומות אחרים. אז זה צריך להכיר. איך דבקים באלוקים, איך מטיבים לעולם. זה עולם שלם שנמצא בתוכנו, מופלא, אדיר. עליון כל כך, משמח כל כך, שאנחנו כאלה גדולים, כאלה מיוחדים, אבל אנחנו צריכים להיות, ללמוד, כן? אותו עירוני, כן? צריך להכיר את בת המלך.
מה שתי הדברים האלה
מתבטאים
בעם ישראל?
מה?
אני אומר ששתי הדברים האלה מתבטאים בעם ישראל.
כן, הם קווי היסוד של עם ישראל. האמונה, עם ישראל תמיד מסר את הנפש על שני דברים. על האמונה באלוקים ועל הטוב. להיות טובים. כן? שני הדברים האלה. כן, בכל הגלויות, בכל התפוצות, בכל העינויות, מה לא עשו לעם ישראל? השני הדברים האלה הוא שמר בכל כל מי שעשה פעם עבודה, נכון, לא יודע מה שהיינו בבית ספר, עבודת חקר על איזה קהילה בהיסטוריה של עם ישראל. תמיד, בכל קהילה, ארגוני החסד, בכל מקום. כן, זה הצד של אמונה, כן, האמונה. או מה שהרצי יהודה היה קורא, א' א'. מה זה א' א'? אמונה, אהבה. בסדר? מה רוצה את זה אומר? עם ישראל א' א', בסדר? אולי מסתכם את כל מה שאמרנו, כן? אולי זה גם אייל ואיילה. כן? אז זה אמונה, אהבה. זה אברהם אבינו, וואלה, זה גם אברהם א' א'. פילי פלאור. אז זה אברהם אבינו, זה אמונה ואהבה, זה אייל ואיילה, זה הרצון והשוב, בסדר? הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא, והרצון שלנו להיטיב לעולם. זה ה-DNA הכי בסיסי של עם ישראל. וכמובן שזה DNA שצריך ללמוד אותו, הוא מצד אחד הכי טבוע בנו, הכי אנחנו, מצד שני, הוא צריך למידה, הוא צריך מזון, מזון רוחני שיזין אותו. בסדר? טוב, אז היום אנחנו עדיין באורות, וננסה פה לראות ביחד פסקה שנקראת צמאון לאל חי. למדתם? השנה? לא, נכון?
בסדר.
מה? כן, זאת אומרת, אמונה זה הקשר שלנו לאלוקים. היא בעצם הביטוי של הקשר. הצמאון, גם אדם שאין לו אמונה, הוא עוד לא בנה קשר, יש לו צמאון. אמונה זה כבר הקשר, כן? איך מממשים את הצמאון? על ידי קשר, אמונה. כן? בסדר? אז נקרא, יש פה, יש בתוך אורות, אמרנו, דיברנו, יש חלקים שונים. אז היום הקראנו מאורות ישראל, זה זרעונים. זרעונים זה כזה, מאמרים קצרים כאלה, אז זה נקרא זרעונים, שכל פעם בנושא יוצא קצר, ופה הנושא, את רואות, קשור לנושא שלנו, כן, לאייל הצמא, צמאון לאל חי. בסדר, זה מחולק, ננסה לראות לכמה פסקאות, כל אחד ננסה לראות מה מלמדת אותנו. אומר הרב, אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. אותו עולם רוחני שנמצא בתוכנו, אותה בת מלך שהיא צמאה והיא לא מסופקת, היא לא מתמלאת, אומר הרב, לא ימלא אותה כי אם האוויר האלוקי. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס, אבל משהו שבאמת ירווה ובאמת ייתן ביסוס, ייתן רוויה לאותו צמאון פנימי שקיים בתוכנו, זה רק המזון שמתאים לאותה נפש, האוויר האלוקי, דהיינו המזון האלוקי, התורה, מצוות. מפרט את זה הרבה. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ. ארבע כוחות הבסיסיים שבנפש האדם, שכל, רגש, רצון ודמיון, או פה זה דמיון ורצון. אם אתם לא יודעים, גם שמונה פרקים, הרמב"ם מדבר על זה בפרק הראשון. אלה ארבעת הכוחות היסודיים שאיתם הנפש שלנו פועלת בעולם. ארבעה כוחות מדהימים, מופלאים, כל אחד מהם עם המון המון יכולות וכישרונות, כוחות מאוד מאוד אדמיים. שכל, רגש, רצון, דמיון. אומר הרב, הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ, והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם. זאת אומרת, כל אחד מהכוחות האלו, אנחנו משתמשים בהם גם פנימה כלפי עצמנו, כן? המחשבות שלנו כלפי עצמנו, המחשבות שלנו כלפי המציאות, כלפי העולם. הרגשות שלנו כלפי עצמנו, הרגשות שלנו כלפי העולם. לכן הרב אומר, התנועות הפנימיות והחיצוניות שלנו. זאת אומרת, כל אחד מהכוחות האלו, אנחנו משתמשים בו גם פנימה, כן? להתבוננות פנימית על עצמנו, וגם כלפי המציאות, להתבונן על העולם. הידיעה, הרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות החיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוהים דווקא. אז ימצאו את מילואם, ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. זאת אומרת, את הכישרונות העצומים האלו שהאדם קיבל, אם האדם ינתב אותם רק כלפי מה שקראנו המימד העירוני, המימד הארצי, רק כלפי הצורך הקיומי, איך אני דואג לעצמי לפרנסה, לאוכל, לרווחה כלכלית, לתענוגי חומר וכדומה, הדבר הזה מאוד מאוד יוריד את מהות האדם ולא יספק אותו. לא יאפשר לו באמת, האדם קיבל כאלה כוחות אדירים, לא רק בשביל הקיום, מה שקראנו מדרגת בעלי החיים, אם אתה זוכר, שלמדנו את הרוויזיה, שנפש בעלי החיים ממין הארץ, דהיינו, עוסקת אך ורק בקיום. אבל אצל האדם, רק אם האדם יעסוק עם הכוחות האלה, במדרגה שלו, הוא יבין שהוא קיבל כאלה כוחות, לא רק בשביל לחשוב בצורה, אם קיבלת יותר שכל מבעלי החיים, אז תחשוב בצורה יותר מתוחכמת איך להשיג אוכל. לא, לא יכול להיות שזה ייגמר בזה. הוא קיבל את הכוחות האלו כי המשימה שלו היא לאין ערוך יותר גדול. כי העולם הפנימי שלו הוא לאין ערוך יותר גדול ועשיר. ולכן הוא חייב לנצל ולדעת שזה מהותו, לנצל את הכישרונות האלו בשביל לבנות את מדרגת האדם. דהיינו בשביל להוציא לפועל את הטוב האלוקי שבו. כולם מזקיקים שיהיו אלוהים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את יחסה מה שווה, ומניח את הדעה. זאת אומרת, אז באמת אדם ירגיש, אני באמת מנצל את כוחותיי, ואני חושף בעזרתם את המדרגה האלוקית שלי, את המדרגה השלמה שלי. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם. דהיינו, יבוא אדם יאמר, לא, אני רוצה לחיות רק את העירוני שלי. כן, כמו במדרש. אני רוצה לחיות רק את הצד הקיומי, רק את הצד הגשמי. לא רוצה למצוא את הצד האלוקי שבי, לא יודע, לא יודע מה זו. אני רוצה, זה כל מיני דברים גדולים, מי שרוצה, הוא שם לו, אני רוצה רק את המדרגה הטבעית, רק את המדרגה החומרית. אומר הרב, אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו האדם, הרי הוא מיד טרוף כספינה המטורפת בים. גלים סוערים מתנגדים זה לזה, ידריכו תמיד מנוחה. מגל אל גל יוטל, ולא ידע שלב. הרב מתאר את זה פה באיזה משל כזה, של כמו, די דומה למדרש, זאת אומרת שהנפש הלא מתמלאת, איך זה מרגיש בפנים? זה מרגיש בפנים כמו ספינה שמתלטלת בים. זאת אומרת, כלפי חוץ, או תראה שגם הרב אומר, אדם, זה לא שאדם הזה, לא, הוא לא ישתגע, יכול להיות שהוא גם ינהל חיים שמחים וטובים, הוא יהיה מצליח, הוא יתקדם בהרבה דברים, אבל משהו בפנים יהיה בחוסר שקט. כי אתה לא חי את עצמך בשלמות. אם אתה לא חי את עצמך ואת הרובד היותר עמוק שבך, את הרובד היותר אדמי שבך, אתה חונק אותו. אתה לא נותן לו, לא רואה את הנפש הזאת, לא ממלא אותה, לא פוגש אותה, לא לומד אותה. מה, הרב אומר, משהו בפנים ירגיש כמו, אתה רואה את המשל, כמו זה ספינה שאיבדה את הקברנית, והיא מתלטלת מגל לגל, פה אני אעשה לימודים כאלה, פה אני אלך לדבר כזה, פה עניין כזה, אבל בפנים משהו חסר את העיקר, משהו חסר את הלוז, את המרכז, כן? מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. עכשיו לא שלווה, יכול להיות ששלווה חיצונית תהיה לו, אבל שלווה במובן של להיות מונח, להיות מונח במי שאני. מין כזה, אני נמצא במקומי, אני לא מושלם, ודאי שלא, מתקדם, אבל אני מוציא לפועל את מי שאני. אני מחובר לאמת החיים שלי, וזה נותן לי שלווה גם כשאני עסוק מאוד ועושה דברים ופעיל. שלווה זה לא סטלבט, זה לא חוסר עשייה, שלווה זה חיבור עמוק פנימה, הרגשת מלאות, הרגשת מחובר עמוק למי שאני. אומר הרב, זה לא יהיה. זה לא יהיה. עכשיו הרב מסייג את זה קצת. בוא נראה. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ועביות ההרגשה, יצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוח. זאת אומרת, אדם הוא אלוף בלהשתיק את זה. להשתיק את חוסר המנוחה הזה. למצוא מה שרבי נחמן קורא לזה סך הדעת. כל הזמן שיהיה אקשן, שיהיה כאילו דברים שלא לא, 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 לא מעמידים אותי בפני התהום הפנימית שנמצאת בפנים, אומרת, מה קורה? מה? בשביל מה חיים? בשביל הגשמיות רק, זהו, נטו, בשביל החשבון בנק, בשביל הכבוד, בשביל מה פה הנקודה? למה אני, איפה? עכשיו, כדי לא לשמוע את זה יותר מדי, אז אדם משקיע את עצמו בגסות הרוח ואביות ההרגשה. דיין הוא מוצא לעצמו הרבה עיסוקים, הרבה, ושוקע בגסות החיים, או באומץ של החיים. ודרך זה הוא מעמעם קצת את הקול הזועק הפנימי הזה. ואז ידמה לו שמצא מנוח. אבל לא יערכו הימים, הרוח יחלץ ממסגרותיו, והטירוף הקנאי יחל את פועלו בכל תוקף. הטירוף הקנאי זה אותו מקום פנימי של חוסר שלווה, שזה לקוח הביטוי של כף הקלע, הוא לא מיסטיקה וזה, זה כמו קלע של, 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 של עושים קלע כזה עם אבן, כן? אז נכון, עושים ככה מין סיבוב כזה, אז ככה אתה מרגיש, מין כזה בלגן, סחרחורת, חוסר מונחות, כן? זה נקרא הטירוף הכלי. כן, זה היה מצב כזה שאתה לא שייך לשום דבר, לשום מקום. אז אומר הרב, גם אם אדם יצליח למשך זמן, ומשך זמן זה יכול להיות גם הרבה הרבה שנים, לא לשמוע את החיסרון הפנימי הזה, לא לשמוע את הזעקה הפנימית, לא לשמוע, ולהיות כאילו כביכול מבסוט, וכביכול כן, הכל בסדר, אומר הרב, זה כיוון שזה משהו כל כך מהותי, זה לא אדמי. הצורת ההתנהלות הזו, כי זה לא לכבד את מי שאני, זה לא להיות מחובר למי שאני. ממילא לא יערכו הימים, לא יודע מה זה לא יערכו הימים, זה לא עניין של זמן, אבל בסופו של דבר מהות האדם הזאת שנחנקת היא לא תיתן, היא לא תיתן את, שלו, את, את, את שלוות האדם, ולכן מסכם את הפסקה, מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. ושוב מנוחתנו במובן של להיות מונחים, כן? מנוחה כמו שבת, כן? שבת זה יום מנוחה, זה יום שבו אנחנו מונחים במי שאנחנו, כן? מתחברים לאמת הפנימית שלנו. זה יכול להיות שכל השבת אנחנו עושים ושרים ולומדים, אבל זה מנוחה. זה מנוחת הנפש, עם הנפש ככה בבית. בבית הכוונה מחוברת לאמת שלה, מחוברת לקדוש ברוך. מקום מנוחתנו רק באלוק. אז זה פסקה ראשונה, כן? עם הגויים? אז כן ולא, זאת אומרת, אין בדרגת האדם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל אומרים חז"ל, נדמה לי רבי שמעון בר יוחאי אומר על הפסוק, אדם אתם, אתם קוראים אדם, בין האומות קוראות אדם. דהיינו, אותה מדרגת האדם, ולכן גם פה הרב מדבר על האדם, נכון? כולם מזקיקים את בני האדם שיהיו אלוהים דווקא. אז מצד, נקרא לזה מצד האמת האידיאלית, כן, מדובר פה על כל בני אדם. כל בני אדם נבראו בצלם אלוקים, כל בני אדם לא נבראו אך ורק לחיות רק את הצד הקיומי הגשמי. מצד שני, מי שקרוי לברר ולהוציא לפועל למדרגת האדם כראש חץ לאדם כולו, זה עם ישראל. זה הכוונה, אתם קרויים אדם. ואז חטא אדם הראשון, שהוא בעצם ביטא בתוכו את כל האנושות. אז כן, כל פרשות הבריאה הראשוניות מבטאות שאחרי האדם יש את נוח, ומאז האנושות הן מיוחסות לנוח ולא לאדם הראשון. נכון? אנחנו קוראים לגויים בני נוח, שם המצוות בני נוח. באיזשהו מקום הם כבר קצת איבדו את הקשר שלהם אל האדם. ולכן מי שכרגע צריך לממש את מדרגת האדם זה עם ישראל, כדי להחזיר לכל האנושות את מדרגת האדם שלו. ולכן אומות העולם כן נראה בהם את הצמאון ואת החיפוש גם לקשר לאלוקות וגם את הרצון למוסריות. אותם שתי קווי אופי שדיברנו עליהם בעם ישראל הם אנושיות. אבל היכולת לחיות על פי זה, כן? ולהפוך את זה עכשיו, להפוך את קומת החיים, שהיא, כן, תנחיח את הצמאון הזה לא רק כאקט דתי, אלא כמדרגת חיים, זה המדרגה של עם ישראל.
ומה שאדם סיכוי להצליח להגיע
דווקא, דווקא לפחות בשלב הראשון זה הפוך. זאת אומרת, כיוון שבאיזשהו מקום התרחקו ממדרגת האדם, גם הטירוף הכלאי הזה שהרב מדבר עליו, אבל פה יהיה פחות חזק אצלם. כי זה כרגע לפחות פחות מושג אצלם, ממילא גם פחות נדרש מהם, ממילא גם פחות צמאון אקוטי אצלם. דווקא עם ישראל, שזו המדרגה האמיתית שלו כרגע, כשזה נופיע כרגע, יהיה הרבה יותר קשה. וגם יוביל לפעמים לבעיות יותר חמורות. כן? כי אתם קוראים אדם, זה לא רק שבח, זה גם תביעה. בסדר? ולכן דווקא חוסר השלווה הזה עלול דווקא להיות יותר נוכח בעם ישראל. שקצת רואים את זה גם, משהו בזזיתיות היהודית, כן. בסדר, אז זו פסקה הראשונה. אפשר לסכם אותה בלשון המדרש, אם נתעלם מבת המלך, היא תיתן לנו בעיתות. בסדר? היא לא פריה. בסדר? היא נמצאת פה, והיא נמצאת פה כדי להופיע. ואנחנו נחשוב שאנחנו נספק אותה במעדני עולם, תראה לנו מה זה. וברוך השם שככה. בסדר? מקום מנוחתנו רק באלוקים. פסקה שנייה, אולי נראה בעיה הפוכה. בוא נראה. זאת אומרת, הבעיה הראשונה היא התעלמות מבת המלך. פסקה שנייה מתארת בעיה אחרת. בוא נראה. אבל, האלוקים, עלו למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. סימאון לאלוקים, זה דבר גבוה. דבר אחור, דבר שאף. מי יכול בכלל? כל כך רחוק, כל כך אי שם. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. הרי כל מה שאנחנו נתקדם, אם אנחנו באמת נפתחים לסימאון האלוקות, ורוצים אמת, ורוצים טוב, ורוצים יושר, ורוצים צדקות, ורוצים קדושה, כמה שנתקדם נרגיש שאנחנו מאוד מאוד רחוקים, כי זה מושגים כל כך רחוקים. כל כך מוחלטים, כל כך שלמים. אז ממילא, האדם תמיד ירגיש. זאת אומרת, אם הוא לא נפתח לרצונות האלוהים, אז הוא ירגיש חוסר סיפוק, כי הוא מתעלם מהמצד האלוהי שם. אם הוא נפתח לרצונות האלוהים, הוא גם ירגיש בעייתיות, כי הוא תמיד ירגיש קטן ושפל, כמה אני רחוק מהרצונות האלוהים האלה שדורשים ממני כזאת נשגבות, והשמיים רחוקים, ואני מתקדם כל פעם סנטימטר. אז אתמול הייתי יותר נמוך, היום אני התקדמתי עוד מטר, אבל עדיין השמיים נשארו מרחק אינסוף. אז ממילא אני במבוכה מכל צד. אם אני נפתח לרצונות האלוהים, אם אני לא נפתח לרצונות האלוהים, אז אני אשאר לא מסופק. נפתח לרצונות האלוהים, אז הרצונות האלו הם מעמידים אותי באיזה מסע אינסופי כזה שתמיד אני מרגיש בו, כמה אני קטן, כמה אני לא מוצלח, כמה אני לא טוב. ממילא אני שוב לא בסיפוק. בסדר? על הפנים, בשני הכיוון. על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים מבקשי אלוקים יגעים ועייפים ברוח. עלול להיות מצב כזה שבו דווקא, כן, אנשים עם שאיפות רוחניות, הם אנשים מתוסכלים, כי הם כל הזמן בריצה, והם כל הזמן בריחוק. הם כל הזמן מגדילים שאיפות, וכל הזמן מגלים כמה הם לא בסדר. אז ממילא יש לנו פה שתי אופציות, או להיות קטן ולא מסופק, או להיות גדול ומבואס. מה שנקרא, שתי אופציות נפלאות. כן, זאת אומרת, או להיות קטן, אחד כזה, מתעלם בכלל מכל הצד האלוקי הזה, וחי, מנסה לחיות האירוני שבו, אם זה יצליח, לייצר לנו שסתומים כדי לא לשמוע את הצד האלוקי. או, תמיד איך החיים כאלה שהם כל הזמן מתמלאים בשאיפות, מתמלאים ברצונות, מתמלאים אבל רחוקים, ואז הם מתנפצים, כל השאיפות האלה רק גורמות להם להיות מתוסכלים. לא מצליחים. כי העולם הרוחני תובע, עולם כזה אדיר, כזה אדיום. הם נעשים יגעים ועייפים ברוח. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא בצדק, גם במעשים היותר טובים, לא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים, ולא ביופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. כשאתה רוצה שלמות, אז גם כשהתקדמת, עדיין ההתקדמות היא חלקית. אז זה לא כזה מדהים, כי כל דבר הוא חלקי. כל צדק הוא לא הצדק המוחלט. כל אמת זה לא האמת המוחלטת. תמיד יש יותר, תמיד יש... אז זה תמיד חלקי, זה תמיד קטן. אז כמה שיותר נשיג, עדיין אנחנו נהיה מתוסכלים ורחוקים ובועסים. אז זה לא, כלומר זה לא מה שהרב רוצה לחנך אותנו, רק מתאר את הבעיה כמובן, כן? אז מתנבא לעולם בעיניה. מה שעלול לקרות, זה שדווקא אדם כזה שרוצה שלמות ורוצה אמת ורוצה צדקות, אז כל דבר בשבילו זה בינוני. הוא מלא בביקורת על כל דבר. הוא מבקר את עצמו, הוא מבקר את האחרים, הוא מבקר את המדינה, הוא מבקר את הצבא, הוא מבקר... כאילו שום דבר הוא לא בסדר כמו שאמור להיות, נכון? אז הכל, אז יוצא שדווקא, יכול להיות מצב כזה, שדווקא תמיד חכמים כאלה עם שאיפות רוחניות וזה, הם אלה שבאים בביקורת כל הזמן על עצמם, ושום דבר לא טוב ביניהם, והעולם דפוק, עם ישראל דפוק, הממשלה דפוקה, הכל דפוק, הכל קטן, הכל... אבל זה הדבר הרצוי. כאילו, מי שגדול יותר, אז באמת כל העולם נעשה מבחינתו איזה משהו כזה מעפן. זה הדבר, זה השאיפה. כל דבר הוא לא בסדר, לא טוב, לא מספיק טוב. אפשר לחיות ככה. אז מתנבא לעולם בעיניה, העולם הופך להיות כזה, כל צ'וקמק. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילויו החומרים והרוחנים, נדמה לה לביעקתה, למקום מחניק. אווירו נעשה לה למחנק. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם עין. ולהפך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות. על כן, מה תהיה התוצאה? יחלש לפעמים כוח הרצון. זאת אומרת, כמה אדם יכול לרצות ולהתאכזב. לרצות ולהתאכזב, לרצות ולהתאכזב. אתה אוכל, הבנתי. לא שייך. אז הוא חוזר ל... כן, למה שנראה לרצות לשאוף שאיפות גדולות, אם בסוף אני רק יוצא מזה מתוסכל? אז איפה לא? מאוד תהיה דייג. תחזור להיות דייג.
זה כל העניין של העבודה.
אבל השאלה היא, האם העבודה הזאת היא מתסכלת? אז האדם שואל את עצמו, אז למה לי לעבוד כל כך הרבה אם זה מתסכל?
נכון,
אבל
תמיד שאנחנו רוצים להתקדם במשהו, אז כאילו, מתקדמים, נופלים, כאילו,
זה
תמיד ככה.
נכון, אבל איך אנחנו, מה אנחנו עומדים לעצמנו? לקול הזה. לקול הזה שאומר, הנה, יש לך שאיפות, מעמידה רצונות, מעמידה...
תסכול, לא לשקול.
כן, אבל אפשר לחיות ככה בתסכול מתמיד, כל הזמן בהרגשה, אני לא בסדר, אני לא בסדר. קשה, נכון? יהיה מי שיגיד. לפעמים אני לחיות בתסכול, לא רוצה שאיפות, לא רוצה תסכולים. נכון? זה כמובן לא אמירה נכונה. ואנחנו צריכים תשובה לדבר הזה. נכון? אומר הרב, על כן ייחלש לפעמים כוח הרצון וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים ממגמתם הפנימית. טוב, אז זו הפסקה השנייה שמתארת בעצם מצב הפוך. המצב הראשון היה התעלמות מאבת מלך. המצב השני הוא שמרוב שאנחנו שומעים מאבת מלך רוצה, וואלה, אנחנו מרגישים שהיא לא נותנת לנו לנשום. יש לה שאיפות כאלה גדולות ואנחנו לא מצליחים להרוות את ה... מי יכול להיות בשמיים? אנחנו מלאכים. אנחנו לא מסוגלים להיות מלאכים, מין שלמות כזאת, אז ממילא אנחנו עכשיו גם בבעיה. להקשיב לאבת מלך, זה כאילו כל הזמן להיות באיזה מרוץ כזה לשלמות, שאנחנו לא משיגים אותה. פסקה שלישית, סוגר הרב את שתי הבעיות ונותן לנו פה את הכיוון. צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער. מה הכוונה? איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער. זאת אומרת, יש פה דרך שרק דרכה מגיעים. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. זאת אומרת, נגיד את זה כבר, מה זה הטרקלין? הטרקלין זה המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע. המטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע זה סימאון האלוקים, זה קשר חי וחזק, כמו שיש לנו עצמאה, למפגש של ריבונו של עולם. איך מגיעים למפגש של ריבונו של עולם? על ידי שאנחנו הופכים להיות מלאכים וכאלה, מתנתקים מהמציאות והופכים להיות כאלה קדושי עליון. הוא אומר, לא, השער זה האלוקות המתגלה בעולם. מרחיב פה הרב. בעולם, בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגליו, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גיבור. גבורה של כל גיבור. כל הדוגמאות האלו ועוד אחרים, הרב הוא כמובן נכנס פה איזה מקום כזה של הרחבה ככה גדולה, זה בעצם לומר, אלוקות זה פה, בתוך העולם. אלוקות מגיעים לא על ידי שנהיים מלאכים, על ידי שמצליחים לחיות את העולם הזה מתוך חיבור לעולם העליון. לא מתוך בריחה אל העולם העליון, מתוך חיבור אל העולם העליון. אבל חיים את זה פה, בתוך העולם הקטן הזה, הפשוט הזה. לומדים לחיות את העולם הפשוט והיומיומי מתוך שאיפה גדולה. וכשחיים את העולם היומיומי מתוך שאיפה גדולה, חיים את זה בקטן, ביומיום. מוצאים את העולם, לומדים לראות את העולם באופן אחר. כל מאורע שקורה וכל גילוי של אדם, של חי וצומח ודומה, הכל דרכו אנחנו רואים איך אפשר דרכו לראות ולהוציא לפועל את הטוב שנמצא בתוכנו. הטוב שנמצא בתוכנו הוא לא מתגלה באיזו שלמות מופתית, מלאכית, לא זה מה שריבונו של עולם רוצה מפה. ריבונו של עולם רוצה שנחיה את החיים הפשוטים, הטבעיים, מתוך רוממות אלוקית, מתוך שאיפה לחיות את החיים האלה, נקרא לזה ככה, לא לברוח אל בת המלך, אלא בת המלך מתגלה דרך העירוני. הנשמה שלנו מתגלה במעשים הקטנים, היומיומיים, הטבעיים, שבן אדם לחברו, שבן אדם לעצמו, של יופי הבריאה, של היכולת לחיות את החיים האלה בפרספקטיבה יותר עמוקה מאשר אך ורק קיום גשמי. בפרספקטיבה של לעשות טוב, בפרספקטיבה של נתינה. זאת אומרת, המקום של האיילה הוא משלים את האייל. האייל כביכול היה בורח לעולם העליון, חי רק את הדבקות באלוקים, אבל אי אפשר ככה. הדבקות הזאת עם אלוקים לא נועדה לגרום לנו להיות מלאכים כאלו שאין בהם חטא ומתום. הדבקות באלוקים נועדה להפוך אותנו לאנשים שיורדים אל המציאות התחתונה ומאירים אותה ועושים בה ויוצרים בה ונותנים ועושים טוב. מוצאים את האלוקות דווקא בתוך העולם, דווקא בתוך החיים, דווקא בפשטות הנעימה של לחיות העולם הזה מתוך שאיפות רוחניות. לחיות את הבת מלך, איך? לא לבדה, מתוך החיבור שלה לעירוני, מתוך החיבור שלה לתוך החיים. בואו נראה איך הוא מגדיר את זה במשפט האחרון. האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין לנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. בואו נחזור רגע לרצון ושוב הזה שעליו דיברנו. איך זה, מה מתכוון פה רב לומר? הרצון ושוב זה אומר, אנחנו מוצאים לעצמנו איזה, הרצון זה למצוא נקודות התנה. כן, זה האייל. האייל מבין שלפעמים בשביל לחיות העולם הזה בפרספקטיבה אחרת, אתה צריך קצת לברוח ממנו קצת, לנצות בכלל נקודות כאלו של איפוס, של התענה. כן, התענה של תפילה, התענה של תורה, התענה שבה אתה באמת לא פועל בתוך המציאות התחתונה, אתה לא באיילה, בנתינה, בהולדה, אתה בצימאון למים. אבל הצימאון למים הזה הוא נועד כדי שאחר כך נרד ונביא אותו לידי ביטוי בעולמנו הקטן, בעולמנו הקטן שהוא לא כזה קטן, הוא מאוד מאוד מופלא. היכולת ללמוד לחיות את העולם הזה, מתוך ההתענה הזאת, עכשיו איך אני מביאה לידי איזה ביטוי בחיים הפשוטים, בטוב היומיומי, במערכות היחסים, עם עצמי, עם חבריי, עם המשפחה שלי, עם עם ישראל. שם האלוקות מתגלה. אלוקות בעולם הזה לא מתגלה רק בעולם רוחני, אילוזיוני, מנותק. אלוקות בעולם הזה מתגלה ברצון ושוב. בחיבור וחיים. החיים הם הדרך להיפגש עם ריבונו של עולם. עם ריבונו של עולם בעולם הזה לא נפגשים באיזה תעופה עליונה כזאת שעוזבים את העולם וכמו שכתוב בחנוך, ויתהלך חנוך אל האלוקים ואיננו. לא. באלוקות בעולם הזה נפגשים איתה כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו שבונה את האמונה ואז יורד אל ההטבה. וההטבה היא הגילוי, היא החיבור לאלוקות. לחיות העולם הזה מתוך הטבה, מתוך אידיאליות, מתוך נתינה. האייל והאיילה, הרצו והשוב, היכולת להתחבר, להתאם, להוציא לפועל את החיבור שלנו לאלוקים דרך התורה והתפילה, ואז להוציא את זה לפועל בתוך החיים עצמם. בחיים יומיומיים נעימים של נעימות אלוקית, של נתינה, של כן, חיי חסד, חיי טוב. זה המפגש שלנו בעולם הזה עם האלוקות. לשון הרב, האלוקות שלנו משתוקקים להגיע אליה, יורדת בשבילנו לתוך העולם. יורדת לתוך העולם למערכות היחסים, לזוגיות, לכל מציאות שבה אנחנו נפגשים בתוך העולם הזה. אחרי שנטענו ומימשנו את החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו יורדים לתוך המציאות. ובתוך המציאות, בתוך המציאות עצמה, ביום יום הפשוט, שם אנחנו מוצאים את החיבור לאלוקות. ושם האדם מוציא לפועל את מדרגתו הבאמת. זה המדרגה שלנו. המדרגה שלנו זה לא להיות מלאכים. המדרגה שלנו זה לא להיות מלאכים. בטח ובטח לא לברוח מהעולם. העולם הזה, זה הידיד הכי טוב שלנו. בעולם הזה פוגשים את אלוקים, לא בעולם העליון. אולי לעתיד לבוא, נפגוש את אלוקים, לא דרך הגשמיות, לא דרך העשייה, לא דרך הנתינה. בעולם הזה פוגשים את אלוקים, דווקא בתוך החיים. בתוך החיים, בתוך עשייה, בתוך נתינה, בתוך חסד. אבל בשביל לי לפגוש את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים, אז אנחנו צריכים את החיבור אליו, את התפילה, את התורה, את מה שקראנו את נקודת ההטענה, את הרצו. אבל הרצו הוא בסופו של דבר מתגלה בשוב, מתגלה בחיים האלו שאנחנו לומדים לחיות אותם ברוממות אחרת, בנעימות אחרת. בסדר? טוב, עד כאן היום.